שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו כאן כדי לסכם לכם לא ממש מחזור, חצי מחזור, רבע מחזור, מעט מאוד מחזור, אפילו לא מחזור,
אבל יום היסטורי,
יום היסטורי, רבעי גמר. בדקנו, חקרנו, לא הסתכלנו לזה אפילו שנייה, ואני יכול להגיד בוודאות, בנחרצות, שלא היו רבעי גמר כאלה בגביע האנגלי.
ויותר מזה, ואני תכף אספר לך מה.
ואנחנו נסכם את הכל, כולל הרגעים הגדולים, מצעד הבכי הגדול של ילדים בזמן משחקים. כל אחד יספר גם כמה הוא בכה, יהיה מרגש, יהיה רועד הדמעות. אז בואו נתחיל, אני בן פורגס, שרון דוד אביץ',
מה
עניינים?
אהלן פורגס, מה קורה?
מה קרה אתמול בטניס?
אתמול, האמת, קרלוס אלקרס, לא, אתה רוצה ברצינות תשובה, כאילו, אסף פרשה? לא, אני אגיד בשיא הרצינות, אנחנו כבר ראינו את זה שנה, שנתיים האחרונות, קרלוס אלקרס שידרתי ניצח באינדיאן ווילס, אגב, שאלו אותי, אתה רוצה לשדר ליברפול יונייטד, או כבר מאסטרס באינדיאן ווילס בשעה 11, אמרתי, אני רוצה באמצע הלילה לשדר טניס, וקרלוס אלקרס,
אתה חשבת שזה אינדיאנה פייסרס?
אינדיאנה פייסרס, קרלוס אלקרס, זה אהוב הקהל ברמה כלל עולמית ל-10 שנים הקרובות, רק שיהיה בריא, זה חבל על הזמן. באמת, זה מיסטר אינטרטיימנט.
אז בסוף, אתמול, שידרת טניס, היית באירוע NBA, אבל עכשיו הרגע המרכזי, שאתה יכול
לשבנו הביתה, שבנו הביתה.
שבנו הביתה לפרמייר ליג ולגבי האנגלי, אסף כהן, מה העניינים? אתה רוצה לספר גם משהו, דקה 97, פס וגונבת עוד ניצחון, מה?
אני הייתי בבלומפילד אתמול, היה תענוג, עשינו פספורט, כן. אני, מה קשור אליי? אני גנבתי בשבת עם רז שטיין, זה לא אתמול.
היינו שם ביחד, כל אחד מהזווית שלו, אתה נהנית, אני פחות.
אגב, רז שטיין הוא קרוב משפחה של רז אחד? נמשיך, כן, בוא נמשיך.
חשוב הרגע הזה. טוב, אז אנחנו רוצים להתמקד עוד רגע ביונייטד ליברפול, אבל לפני זה ביום שישי היו לנו הגרלות של אלופות, אירופית, קונפרנס, אנגליות בכל מקום. בואו רגע נתייחס להגרלה, וכמובן לרבע גמר, ששנה שעברה היה חצי גמר, וכולנו קיווינו שהוא יהיה הגמר. הגמר האמיתי של ליגת האלופות מגיע כבר ברבע הגמר, מנצ'סטר סיטי פוגשת את ריאל מדריד, שמשם כל הסוכנויות מאמינות שמשם תגיע אלופת אירופה החדשה.
או לפחות מאחד מארבעת המשחקים.
או מהצד הזה, נכון. הצד השני הוא חסר משמעות. סיטי נגד ריאל אסף בכושר הנוכחי, ולאור זה שאנחנו לא מכירים את ריאל מדריד. מי כרגע פייבוריטי?
יש לריאל שחקן מעולה אחד, שמעל כולם.
רונלדו ברזילאי.
ג'וד בלינגהאם כמובן. זה ממש, זה באמת היה אמור להיות הגמר, כי אלה שתי הקבוצות הכי חזקות, רואים את זה בתוצאות שלהם, בכדורגל שלהם. אבל אתה יודע, במקום לקבל את זה במשחק אחד, מקבלים את זה בשניים.
נכון, בשנה שעברה שרון ראינו את סיטי בעצם דורסת את ריאל.
לא, אבל היא יותר משהיא דורסת, זה היה, היא שברה את החומה. זאת אומרת, זה היה מצחיק בשנה שעברה, במובן הזה, לא מצחיק, אבל אנחנו זוכרים לאורך שנים את הכישלונות של סיטי, אנחנו זוכרים מה היה לפני שנתיים בחצי גמר המטורף, שריאל חזרה עם בנזמה, ובמובן מסוים, כדי סוף סוף לשבור את החומה הזו של ליגת האלופות, היא הייתה צריכה לעבור את מי שליגת האלופות היא שלה. ריאל מדריד, ליגת האלופות זה המפעל והבית הפרטי שלה. אז מה שנקרא, הזזת, סליחה, מחוץ לדלת את בעל הבית, עשית את הדבר שלך. אז במובן הזה אני חושב שריאל עכשיו טובה יותר, בטח עם ג'וד בלינגהאם, בטח בכושר הנוכחי הלא כל כך ברור לגמרי של סיטי, אבל ירד איזשהו מחסום פסיכולוגי, ולכן היתרון של סיטי, וגם בגלל שאנחנו יודעים איך נראית.
וגם בליגת האלופות אמרת, הזזת את בעל הבית, אבל בסוף, בליגת האלופות, בגמר, אתה תמיד חי בסחירות, אז כרגע, מי כרגע הפייבוריטי מבחינתך? סיטי? זה ה-50-50 הכי 50-50 שיש?
לא, אני דווקא אלך, בצד השמאלי קצת יותר נוח, יש לי תחושה שברצלונה. היא לא נראית טוב, היא קצת משתפרת, העץ של הצד שלה קצת יותר נוח, לפחות עד הגמר.
נראה שהשתחרר שם כמו קלופ בליברפול, שבאז שצ'אבי הודיע שהוא עוזב, אז יש שם משהו שקצת יותר קל, אתמול פירקו את אתלטיקו.
אם הייתי צריך לתת עם הימור ברמת ההימור, זה ברצלונה.
ויש לנו בעיה שגם המתחרה של סיטי, שאנחנו מעודדים ובעדה ארסנל, היא יחד איתה בצד שלה, והיא פוגשת את ביירן מינכן. ההיסטוריה אומרת 5-1, 5-1, 5-1. לא נראה לי שיהיה 5-1, אבל
אולי לארסנל. תשמע, באמת ההיסטוריה היא תמיד שביירן קיבלה את ארסנל, וזה היה קל מדי. זו הביירן הכי נוחה שארסנל יכולה לקבל בשנים האחרונות.
ולהפך, וביירן פוגשת את ארסנל הכי חזקה של השנים האחרונות.
בדיוק, אבל מצד שני, יש שם שחקן אחד שמאוד אוהב להבקיע נגד ארסנל, אז המפגש הזה, הארי קיין, ארסנל יהיה זה, הוא ברח.
לא גנברי?
הוא נסע עד לגרמניה כדי לא להתמודד עם הקבוצות האלה באנגליה, קבל את ההארדקור, את ארסנל ברבע גמר.
שיעלה איתה לשחק עם מסכה.
האמת היא, עכשיו באמת הבאת את הנקודה של, אנחנו כל מה מדברים על הארי קיין, ואיך הוא לא זוכה בשום תואר, ואיך הוא הגיע עד לבני חנכן ולא יזכה בכלום. אם בסוף התואר האחרון שנשאר להם בהנחה של לברקוזן תעשה את זה בסופו של דבר, יילקח על ידי ארסנל, כאילו גם אם לא יזכו באליפות, זה מבחינתם יהיה מין עונצי והישג. אז זה מה שקורה כרגע בליגת האלופות. בליגה האירופית כולנו מחכים ומצפים ומקווים שהגמר יהיה בין ליברפול ומאמנה יורגן קלופ לבין לברקוזן ומאמנה הבא של ליברפול, צ'אבי אלונסו. אבל ליברפול אמורה לנצח בקלות, אבל בקלילות את אטלנטה ולעבור שלב.
זה לא, אני לא מבין מה אתה, על כולנו מקווים. כולנו מקווים שיהיה ליברפול נגד ווסטהאם, מה זאת אומרת?
עכשיו זה יפה, ווסטהאם,
כולנו מקווים.
ווסטהאם פוגשת את לברקוזן, ווסטהאם אלופת הקונפרנס, לברקוזן הקבוצה שלא מסוגלת להפסיד גם אם יתהפך העולם, וכאילו, אתה יודע, ביחסי הכוחות וביחס לזה שאנחנו גם לא אוהבים את הבונדסליגה באותה מידה, ו-80-20 לברקוזן, ו-60-40, מה זה? מה זה ווסטהאם מול לברקוזן? מה, זה הקבוצה הכי טובה בבונדסליגה ששיטה את ביירן מינכן, מול ווסטהאם, שיש לה לפעמים יום...
אתה קצת מגזים, זה באזור של
90-78-22.
זה לא כזה חד צדדי לדעתי. נכון שיש פה באמת שתי גישות, מאמן עתיד עם מאמן שקצת יותר מיושן. מצד שני, בא פה מועדון מאוד מאוד חזק, שמראה במפעל הזה שהוא יודע לעשות את העבודה, כבר בשלוש שנים האחרונות באירופה. לברקוזן פייבוריטית, ראינו אותה גם מתקשה מול קרבח, זה לא שזה עכשיו הולך להיות קלה קלות.
טוב, קרבח ורמה משל עצמה, בבונדסליגה זה מקום שני, אם מתחרה עם ביירן מינכן, אבל אנחנו בעצם בינתיים אנחנו אומרים, סיטי לא יודעים, ארסנל, רגע, לא אמרנו, עולה או לא עולה מול ביירן מינכן?
עולה.
עולה. יש הסכמה, ליברפול עולה מול אטלנטה, לברקוזן מול ווסטהאם, אתה אומר שלברקוזן עולה, ואתה אומר
שווסטהאם
עולה, מה אכפת לך, זה חשוב, זה דבר פה לא מחייב בשום צורה, ונגמור רק עם הקונפרנס, אסטון וילה, כמו שאמרת, 4-0 מול האקס,
אני מכיר קצת,
רצף עם ניחושים מרשים מאוד פה,
של תוצאות כאלה,
של פירוקי אפס, אתה יודע לזהות את הפירוקי אפס, אז אסטון וילה נגד ליל, ובחצי גמר היא תהיה נגד אולימפיאקוס או פנרבחצ'ה, ואתה אומר, זהו, הגביע הוא שלנו.
היא, עכשיו שהיא הקבוצה הכי פייבוריטית במפעל שלה, כלומר, אין אף אחת שהיא פייבוריטית כמו אסטון וילה, במפעל הספציפי שלה, לא באירופית, לא בליגת האלופות. כמובן זה מאוד עניין של פציעות, כי לאט אתם מאבדים שחקנים, יש להם בעיה בקישור, כרגע ווטקינס בסדר, אם ישמרו על הסגל שלהם, בטח עם מאמן כמו נאי אמרי, יהיה קשה מאוד לקחת לאסטון וילה את הגביע הזה.
שזה יפה שכאילו פעם המפעלים הנחותיים...
קשה למנוע ממנה לקחת את הגביע הזה.
אף אחד לא ייקח, אסטון וילה לקחה את התואר ורק תכף שיהיה את הרגע הענפה. פעם הקבוצות האנגליות, כשמדברים על מפעל כזה, זה היה כאילו בוא נעוף ביולי, נכון? כאילו זה היה הרגע, ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לרצף כזה של זכיות במפעל, יפה, אנחנו משתלטים על אירופה, אחר כך על העולם יהיה בסדר. אז אנחנו מחכים במשחקים האלה, בעיקר למשחקים באירופית ובקונפרנס, לא יודע למה, סיבות שהן סיבות. היה לנו חידה בשבוע שעבר, עם המון 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 אנשים שניסו לנחש, הרבה מאוד מהם הלכו על אנדרה שורלה, שהוא לא התשובה הנכונה, אבל היו גם כאלה שהצליחו לזהות שהבן אדם ש... שיחק אצל קלופ בדורטמונד, ואצל טוחל במיינץ, ששיחק עם ונדר וארד בהמבורג, עם לוריס קריוס במיינץ, ועם מוחמד סלח בנבחרת מצרים, שקבע צמד נגד ברזיל בגביע הקונפדרציות 2009, וצמד נגד הנס יורג בוט במדי מיינץ נגד לברקוזן, וכשקוראים לזידן, לא מדברים על זינדין, והתשובה לחידה שלנו היא מוחמד זידן, זה היה החידה שהיא, ההקשר לפרמייר ליג אמנם היה קלוש, מאוד קלוש,
יופי של החידה.
אבל זה היה מבלבל.
זה נכון שבמצרים יש זידן ויש גם טרזגה.
כן, כן, כן.
רק צריך את תורם וסגרת פה...
זה לפני הבייבי בום, הוא לא כאילו, אתה יכול להגיד, ראו אותו ב-98 ואמרו...
בסוף יבלד שם ילד יקראו לו סלח.
או מוחמד.
היופי של בין צעדים ראשונים יפים מאוד בעולם החידונים והטריוויה, אני ממש מחמיא לך... קח את זה קדימה.
קח את זה קדימה. תוריד את זה ממני ומעביר את זה הלאה. אז היה לנו חידות, היה לנו קונפרנס אירופית, אלופות, ורק נשאר לנו המשחק הכי גדול שהיה ברבע גמר גביע אנגלי מאז ועד עולם. אז בואו נתחיל לדבר על המשחק של יונייטד ליברפול.
לא, אני רוצה משהו לפני. אני רוצה משהו לפני על הגביע האנגלי. לא, באמת. תראו, אנחנו אחד מתנאי הכניסה לתוך העולם שנקרא עולם הכדורגל האנגלי, או להיות אנגלופיל.
להגיד פרמייר ליג ולכתוב את זה פרמייר ליג כמו שצריך.
זה ככה, זה להגיד פרמייר ליג, לכתוב כמו שצריך, הליגה הטובה בעולם, לאהוב את הגבי האנגלי, ולגדול על, על, על המורשת של הגבי האנגלי, ולשמוע כל מיני סיפורים על הניצחון של דרבי בגמר, ואיך מרק רובינס, שעוד נדבר עליו, אולי הציל אלכס פרגוסון את הקריירה.
החליפות של ליברפול.
והספייס בויז של ליברפול ב-96 מול קנטונה. ריין גיג. זה הרבה הרבה סיפורים, סיפורים גדולים. עכשיו, אנחנו משדרים את, את הגבי הבא בשנים האחרונות, אנחנו יותר, ותמיד באמת יש התרגשות לקראת, אם זה משחק מול סינדרלה, אם זה משחק בין קבוצות גדולות בפרמייר ליג או דברים כאלה, יש התרגשות נורא גדולה לקראת, ואני מודה שכשזה קורה, אתה מרגיש לאט לאט שהאש הנורא גדולה שהגעת איתה קבתה. למה? כי גביעים זה לפעמים קצת רמה יותר נמוכה. לפעמים המפגש בין הסינדרלות זה נגמר נורא מהר. אתה מרגיש שאולי יש קצת פחות אנשים שמדברים על זה, קצת פחות צופים בזה, קצת פחות עניין, כי זה לא ליגה ולא פנטזי וכל מיני דברים כאלה. אבל אני פה, כאן, כדי להצעיר בפניך, שוב, בלי להסתמך על, על, על... קצת בדקתי, קצת הסתכלתי, אבל ככה מהראש, שייתכן והעונה הזו, בטח במילניום הנוכחי, זה עונת הגביע הכי גדולה אי פעם. סתם מהראש. צ'לסי מנצחת בדקה ה-90, גם אם אני לא טועה, זה היה דרבי, קבוצה מהצ'מפיונשיפ, דקה ה-90, ונצחת אתמול בחצי הגמר, 4-2. לוטון מנצחת דקה 97 את אברטון בחוץ. מיידסטון, מהליגה החמישית, עושה, מגיע הכי רחוק שאי פעם הגיעו לשלב הזה, מאז 1978, זאת אומרת, מנצחת את איפסוויץ' בחוץ, מצמרת הליגה השנייה, מהליגה השישית, נכון, סליחה. ככה סתם באמת מהראש. היה לך את ההגרלות, גם הגרלות קיבלת. קיבלת סיטי ארסנל, קיבלת סיטי טוטנהאם, קיבלת ליברפול יונייטד. אני אומר רק על הנייר, לקבל את זה, אתה לא תמיד מקבל את זה. קיבלת דרמות, קיבלת מהפכים, ואני אמרתי את זה באמת, שאני אגיד לכם את זה אתמול, עוד לפני המשחקים אתמול, גם של צ'לסי וגם של ליברפול יונייטד. ובאמת העונה עם הסינדרלות, עם המהפכים, עם ההגרלות, עם הכל, אני חושב שהקסם של הגביע האנגלי חזר העונה בענק, בענק.
נכון, ואני חושב שאם לוקחים נגיד מעריבי גמר, זה היה אתמול, נגיד סיטי נגיד ניוקאסל, אנחנו לא נדבר על זה בפוד. זה כאילו, זה משחק כל כך גדול, סיטי ניוקאסל, אנחנו לא נדבר על זה מרוב שהיה אירועים וסיפורים ורגעים ודרמות בעריבי גמר האלה.
העניין הוא, עם הגביע, רק כדי להשלים את מה ששעון אמר, הרי כל היפה בגביע היה שזה היה המקום באמת לסיפורי הפתעה, לסיפורי סינדרלה. שאין להם כל כך מקום בליגה, גם פעם, גם כשהפערים הכלכליים לא כל כך, עדיין בדרך כלל זה היה אותן קבוצות פחות או יותר שזכו בתארים. ובגביע פתאום הייתם קבלת סיפורים כאלה של ווימבלדון, וויגן, ופורצמוס, ובעשור האחרון קרו שני דברים. גם לסיים במקום הרביעי בליגה היה שווה יותר מבחינה כלכלית למועדון, מאשר לזכות בגביע, וגם כבר היו משמעותית פחות הפתעות. היו הפתעות אולי בדרך, אבל אז בסוף, תמיד, בעיקר בעשור האחרון, זה היה מנצ'סטר סיטי שמגיעה וזוכה.
צ'לסי מלא פעמים מגיעה לגמר.
ואז אתה מאבד את ה... מעבר לאוהדים שלהם, אני לרגע לא מקל בזה, לאוהדים שלהם זה אחלה של דבר, ותמיד כיף לחגוג, ובוודאי ישחק בוומבלי, אבל לצופה הניטרלי, זה שמחפש את ההפתעה, שאומר, אוקיי, זה גביע, זה לא נורא, זה לא בא על חשבון הקבוצה שלי באמת, בוא נחפש את המשהו הנחמד הזה שקורה לקבוצות קטנות, זה כמעט ולא קרה. אפילו הסנסציה, הזכייה של לסטר, זה קרה אחרי שהיא כבר זכתה באליפות, אז זה חיינו כאפס לעומת מה שהיה קודם. לכן קצת זה הרגיש שהגביע מאבד מערכו. ואתמול, או בכלל בעונה הזו, כמו שמעת, יש הרבה הפתעות, אבל אפילו יונייטד ליברפול, זה סוג של סינדרלה.
אבל לא רק הפתעות, גם הסוג המשחקים, וסגנון, והדרמות, ואת יודע, אפילו סתם, אני הולך על זה שארלינג הולנד כובש חמישייה במשחק נגד לוטון, ודה בריין מבשל אורוויה, זאת אומרת, יש הרבה ציוני דרך בעונה הזו.
אני גם אוהב את זה שיש פה סיפורי סינדרלה, וגם נותנים לסינדרלות הקטנות לארח בבית להם, יונייטד הקטנה, נותנים להם לארח, את ליברפול הגדולה בבית שלה.
מתחלקים חצי חצי בהכנסות.
ובאמת, אתמול, תראו, אחר כך אנחנו נדבר על המשחק נוסף, שחשבתי שהוא כאילו יהיה המוקד של הפרק בגביע, והוא יהיה סיפור של רכבת הרים. ולאט לאט, אנחנו נתייחס אליו, עין ואפס למה שקרה פה, רכבת הרים, אני רק רוצה לכל מי שהיה אתמול, לא יודע, בבלומפילד או בסמי אופר, וישן בירח ופספס, את רכבת הערים שהייתה יונייטד נגד ליברפול אתמול בגביע. אז אנחנו פותחים את המשחק, ומהר מאוד מקטומני כובש ראשון, וליברפול מצליחה להפוך ל-2-1 משערים של מקליסטר וסלח, ממש לפני תוספת הזמן של המחצית הראשונה. שוב סלח נגד ליברפול, זה הפתעה גדולה. אתה אומר,
טוב, נגמר 3-1, 3-2.
וזה יונייטד, אוי, אין זה התמצית של יונייטד, היא מובילה 1-0, כבר 2-1 מחצית, והיא מאבדת את זה. ואז יונייטד חוזרת בדקה 87, עם שער שלא אחר מאשר אנטוני, ואנחנו עוד רואים יותר לחזור לאנטוני הזה, כי יש לו גם נקודות טובות וגם נקודות רעות בפרק הזה.
אבל אז מגיע הסוף השנייה האחרונה של המשחק, ואז רשפורד באחד על אחד, וזה יכול להיות הסיפור המושלם, שרשפורד כובש, ואתה יודע וזה, והוא מחמיץ, ואז אתה אומר, או, זה יונייטד.
בדיוק, אתה אומר, או, זה יונייטד, זה התמצית של העונה של יונייטד, זה יונייטד, וכן, אומרים, כן נבדל, לא נבדל, זה לא משנה, זה באמת לא משנה אם כן היה נבדל, לא נבדל. ואליוט עושה 3-2, דקה 105, אתה אומר, עוד יותר, או, זה יונייטד. אם אמא של היונייטד, מה שקורה פה, ואתה לא רק אומר, זה יונייטד, זה גם הסיפור של ליברפול, העונה, כי כל, אין צעיר שלא מסמנים עליו וי, העונה בליברפול. או, עכשיו זה אליוט, והוא הצעיר, והוא המבטחה, והנה קלופ, הכין את הדור הבא, והנה ליברפול עכשיו עושה את זה שוב פעם, בזכות הצעירים, והילד הקטן, וירג'יל ון דייק, שהביא לה את גמר גביע הליגה. אבל רשפורד מצליח לשוות ל-3-3. אתה אומר, אוי, יהיה פה עוד סיפור כזה של, אנחנו מתכוננים לפנדלים, כמו גמר גביע הליגה, שצ'לסי חיכתה לפנדלים, וכולם חיכים לפנדלים. אבל לא, אין לנו פנדלים, כי בדקה ה-120, הפעם זה לא וירג'יל ון דייק, וזה לא ליברפול שלוקחת את זה, אלא זה דיאלו, שחקן שיש לו 46 דקות העונה בליגה, כובש את השער השני שלו ביונייטד, הראשון במסגרת מקומית, ולמרות שאני מאחל לדיאלו עתיד מבטיח, הוא ילד בן 21, והוא צעיר, ושעתידו לפניו, הוא יבקיע את השער הכי גדול שהוא יבקיע בתולדות במנצ'סטר יונייטד בימיו הוא. ומנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-3, במשחק שאני חושב כאילו אפשר כבר, אפשר לסגור, אפשר להחריב.
משחק העונה?
כן.
בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אני לא יודע עוד מה יהיה.
עד עכשיו, כן.
לא, לא עד עכשיו. די, תסגור.
לא, כשגמר בגמר דרבי שבו יונייטד תנצח 6-5 בוומבלי.
מה אני אעשה? זה כמו אוסטקר, שזה כזה סוגר באוקטובר. עכשיו אתה לסגור, אין זמן אחר כך.
כן, זה היה המשחק הכי גדול של העונה. זה היה המשחק הכי גדול של מנצ'סטר יונייטד בעשר שנים האחרונות. אפילו אגב יותר, זאת אומרת, אני אנסה לחשוב על משחק ענק, כאילו, גדול של מנצ'סטר יונייטד, כזה, אתה יודע, דרמטי,
אתה יודע כמה גדול? כמה גדול? כי אתה ראית בעיניים שלך שהוא היה גדול, אבל אנחנו אוהבים לחזק במספרים. לא המספרים יספרו לנו את הסיפור, אלא המספרים יחזקו. זו, בסך הכל, הפעם השלישית, מאז 2007, כלומר, אני חוזר כבר לימים גם שעוד היה את פרגוסון, שיונייטד בעתה 7 פעמים למסגרת במחצית הראשונה. בכל המסגרות, בכל המפעלים, היו לה משחקים נגד ברטון אלביון בגביע, ועוד איזה משחק, והמשחק הזה, נגד ליברפול, בשיא השפל, שאומרים שזה, והוא לא ימשיך תנח, והם לא שווים כלום, ולא מגיעים לשום מקום, בכל השנים האלה, גם עם פרגוסון מ-2007, גם עם כל המאמנים האחרים, לא, בעצם היו רק עוד שני משחקים שבהם יונייטד שיחקה כמו שהיא שיחקה במחצית הראשונה.
אנחנו מדבר מקצועית, כי באמת יונייטד הייתה טובה מקצועית, בטח בחצי הראשון, אבל היה פה משהו יותר. זאת אומרת, אנחנו, לאורך כל השנים גם של הפוד והשנים האחרונות, היו לנו איזה נקודה 2 במעלה האחרונה, שבה, הנה יונייטד מנצחת, הנה היא חוזרת מ-0-2 מול אסטון וילה בליגה, מנצחת, יונייטד חוזרת. הנה, כולם אומרים שסיטי תנצח, אבל יונייטד מנצחת את סיטי. היא חוזרת. אבל הכל היה משחקים על כלום. אלה היו משחקים כבר שאחרי שהיא כבר גמרה את העונה במובן האליפות, אולי נלחמת על טופ 4, דברים כאלה, זאת אומרת, כבר לא היה לה מה לשחק. פה פעם ראשונה, שהיה לה משחק גדול, שהיא מגיעה כאנדרדוג, שלאורך רוב שלבי המשחק היא צריכה להתנהג כאנדרדוג, כי זו שמולה ביתרון, כי אתה בפיגור, כי אתה צריך לרוץ, כי אתה צריך לרדוף, אתה צריך לעשות את החילופים, אתה צריך לזום. ובמצב הזה, והיא מצליחה להפוך את התוצאה, ובבית, ובדרמה, ועם רשפורד כובש, אחרי שהוא יחמיץ, ועם אנטוני, כל הסיפור, אתה יודע, אני לא, אם היא תזכה בגביע, זה לגמרי, לגמרי, עכשיו, זה עידן אחר, זה לגמרי, לגמרי הסיפורים האלה שמזכירים את סולשיאר נגד ליברפול בעונה 99, וזה לגמרי רגעים שמזכירים ריין גיגס נגד ארסנל, זאת אומרת, ב-99. הבעיה שהקבוצה היא לא אותה קבוצה, והנרטיב הוא לא אותו נרטיב, אבל כמשחק, זה אפילו יותר גדול מהם.
אני חושב שאם לוקחים באמת אסף אמור, בואו נחזיק במספרים, אז אין לי את המספר המדויק, אבל המספר שאפשר לדמיין הוא מספר הדציבלים שהיה באולד טראפורד, הרעש. הרעש, האם הוא מצעקה, האוהד, שאני רוצה עוד רגע לדבר עליו, האווירה וההרגשה, שאומנם לא, זה לא מנצ'סטר יונייטד המקצועית שחזרה. היא לא חזרה. היא לא חזרה. זה לא מנצ'סטר, עכשיו אנחנו לא מסתכלים, אומרים, הנה עכשיו, יש, בעצם יש את דיאלו, ובעצם יש את מקטומני, ובעצם יש את ראשפורד שחוזר לעצמו, ולכן שנה הבאה מנצ'סטר יונייטד נאבקת על האליפות. אולי שרון יגיד את זה, כי הוא נוהג מדי פעם לשלוח את יונייטד לאליפות.
שרון לא הגיע, כן, טוב, טוב.
אבל זה לא ככה. אבל האסנס של יונייטד חזר, האמונה הזאת שלנו עכשיו, שאתה מתקל על הקבוצה הזאת, אתה מתקל על הרעש, אתה מתקל על... פנו אלינו אנשים בפייסבוק, ואנשים גם התייחסו לשידור של דור, שהיה שידור נהדר, ודיברו על, על הקטע הזה, על הילד, שהילד בוחר ואומר לו, תבקק, אתה לא תראה דבר יותר גדול בזה, ואומרים לו, איך אתה יכול להגיד שהוא לא יראה דבר כזה, זה מנצ'סטר יונייטד, זה כזה קבוצה גדולה, זה אימפריה, ודור לקח את זה חזרה, ואני לא בטוח שצריך לקחת את זה חזרה. דבר שני, כי זה ילד שאוהד מנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות, מי יודע עוד כמה שנים יש לו? זה לא, אתה יודע, שלא...
הילד?
בסדר, הכל... אבל אני אומר, אתה...
לא, 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 לא.
יש הרבה ילדים...
שרון אומר את זה הרבה פעמים בפרקים שלנו, וזה משפט מאוד נכון. יש פה דור שלם שגדל, שלא יודע מה זה מנצ'סטר יונייטד, ההיא, זאת שמנצחת משחקים, זאת שכולם מפחדים מן, זאת שמנסים לנצח אותה.
וכמו שאנחנו שמענו על ריאל מדריד של שנות ה-60, בסדר, לא יודע מה...
כן, אבל עדיין יש לך ריאל מדריד היום.
כן, לא, אני אומר, אחת מה... או עד שליברפול חזרה, אז ליברפול של שנות ה-70, כזה 80.
בדיוק. אני מניח שהיום, אם אתה הולך ל... אתה יודע, אני לא באנגליה, נגיד בישראל, אתה הולך לחנות של מוצרי ספורט ובחור, ויש חולצות, את האופציה של חולצות, מנצ'סטר יונייטד היא לא אחת מחמש החולצות הכי נרכשות. כלומר, אם אתה ילד, אני כבר...
נראה לי שאפשר למצוא נתון שהיא דווקא...
שיסתור את זה?
שיסתור את זה, אני חושב שכן, כי זה עדיין קבוצה אחת הקבוצות הגדולות בעולם, ועדיין יש לה שוק ענק גם במזרח ודברים כאלה.
ותראי כמה אחורה אתה הולך, כי אם אתה לוקח בתוך ה...
המזרח, עומדם בישראל.
בתוך הזמן הזה שאתה... בתוך הזמן הזה שאתה בודק, אם אתה לוקח את הזמן שגם קריסטיאנו רונלדו חתם שוב ביונייטד, אז אני בטוח שהם עדיין גבוה גבוה מעל רוב.
אני יכול להביא לדור שלקח, זאת אומרת, במובן הזה, נגיד, היה יותר מדויק לומר, תבכה, כי לא ראית כזה דבר, ולך תדע מתי תראה שוב. זאת אומרת, זה המינוח הנכון, אבל אתה לא חושב על זה כשאתה צועק, וזה היה שידור מעולה. זה בדיוק העניין, שבניגוד לפעמים קודמות, זה לא המשחק שאנחנו אפילו אומרים, הנה, זה יוציא את יונייטד לדרך חדשה. לא, לא, וגם לא צריך. לפעמים יש יותר מדי פודקאסטים, לפעמים יש יותר מדי דיבורים. זה המשחק, וזו היממה לעודי מנצ'סטר יונייטד להגיד, רק להסתובב סוף סוף עם החולצה בעבודה, ולהתהלך כמו טווס, משהו שהם לא עשו, וזהו, לא לדבר על זה יותר מדי, ולא לחשוב מה יהיה מחר, ולא לחשוב שעוד מעט יפסידו לקובנטרי בחצי הגמר. סתם ליהנות מהערב הזה של אתמול.
אבל אני לא חושב שהם יכולים להסתפק בדבר כזה, כי המשחק הזה
לא,
נגיד...
הם לא צריכים להסתפק, הם צריכים לשתות את זה, הם צריכים לגמוע את זה, הם צריכים פשוט למצות כל רגע שיש מהדבר הזה, כי לא היה הרבה, ולך תדע מתי יהיה שוב.
אז הנה, עכשיו זה הזדמנות, אני רוצה שגם אסף קצת יגמה את הרגע, שבו הוא יכול לדבר על אנטוני לחיוב, ואז כמובן אנחנו מיד נסתור את זה עם רגעים נוספים. אז אנטוני כובש, שעה ראשון באולד טראפורד לדעתי מזה שנה, ואולי גם שעה ראשון מזה שנתיים, אני יודע.
לא, היה לו עוד שער העונה, אבל לא בליגה.
לא, אני אומר, אבל באולד טראפורד זה השער הראשון שלו, מאז מרץ 2023. גם לפרקים, מהרגע שאני נכנס כמחליף, נראה טוב ומסכן ומעניין, וגם אחר כך תנח דיבר עליו ברעיון עם ניב דוברת, בקטעים שלא שידרנו בפספורט. הוא אמר שהוא משתפר ומתקדם, והוא כמובן מכיר אותו מהאקס, והוא יודע מה הוא יכול לתת, ולכן הוא מחליט שהוא יודע מה הוא יכול לתת, והוא בהמשך הערכה, לאור החילופים, לאור השינויים, בוחר גם להרכיב את אנטוני כמגן שמאלי, ואנטוני אסף מאוד אוהב את זה, מאוד.
כן, לא הבין מה רוצים ממנו, שזה, הסרטון הזה על אנטוני שהוא מקבל את ההוראות מתנח, זה כבר ממש בשלב הזה של, בערכה, צריך להגיד, בשלב הזה יונייטד עם כל כך הרבה שחקני התקפה, הוציאה את כל שחקני ההגנה שלה, ברונו משחק בלם, הוא אומר לאנטוני נכנס כמגן שמאלי, ואנטוני לא רוצה לעשות את זה, וזה מראה לך, לפעמים, כמה ספורטאי או אדם בכלל, צריך שתהיה בו את השחצנות הזאת, את המחשבה הזאת שהוא לא רואה אף אחד, באמת אף אחד ממטר. כלומר, אתה היית מצפה מהצד להגיד, אנטוני, עלית 100 מיליון, לא תרמת כמעט כלום לקבוצה הזו.
סתום את הפה.
המאמן הזה שהוא באמת מרים לך את הקריירה, דואג לך, שומר עליך, כי באמת ההצלחה שלהם או הכישלון שלהם הוא כבר שזור ביחד. אומר לך עכשיו, רבע שעה אני צריך לשמור על מה שקורה, תרד לשחק מגן שמאל. והוא צריך תנועות, ואתה צריך את ראשפורד שירגיע אותו, שאגב, ראינו פה התנהלות מאוד יפה של השחקנים האחרים של יונייטד, שלא אומרים לו, גם לא אומרים לו, אנחנו מבינים אותך, לא, שתלך לשם, תשחק. עכשיו אלה ההוראות שלך, תשחק שם. ראית הרבה בגרות פה, אצל לא מעט שחקנים צעירים של יונייטד. אנטוני, צריך להבין, לכולם היה ברור, ביום שהוא נרכש, באייקס כולם חככו ידיים בהנאה, ברור שהוא לא שווה 100 מיליון.
המזימה הצליחה.
יופי בוס, כן בוס. 100 מיליון.
הם לא יכלו לעשות עם הידיים, כי הידיים היו
עסוקות. מלאות בשטרות.
בוואטסאפ, שולחות הודעות מגונות לכל מיני בחורות, זה מה שעד באייקס.
אני אספר לך היום אחד סיפור שראיתי במו עיני, הייתי שם במועדון באייקס, על ראש מערך הסקאוט, בוויכוח עם מישהו, ממש אומרים, האדם שעמד מולו אמר לו, איזה שחקנים הבאתם, זה הבא עונה שעברה, מיד אחרי הפסד 6-1 לנפולי, ואז הוא הרים איזה מגזין שהשאר שלו היה אנטוני והכותרת שלו הייתה 100 מיליון, והוא הרים ואמר לו, זה מה שאנחנו הבאנו, זה מה שאנחנו הבאנו למועדון, אל תרדו עלינו. סטינו רגע מהנושא. אנטוני, התפקיד שלו ביונייטד מאוד מאוד ברור. תנח לאורך השנים אוהב לשחק עם שני שחקני כנף ששונים אחד מהשני. אחד שהוא דריבליסט שמשחק לעומק, ואחד שהוא יותר במקום, אבל יותר עם המסירה, יותר עם הביתה מרחוק. בגלל שאנטוני לא טוב ולא נותן את הסחורה, הוא משחק כדורגל שהוא אחר ממה שהוא רגיל לשחק, עם גרנצ'ו ורשפורד. לא שזה רע, אבל זה אחרת ממה שהוא חשב שהוא ישחק איתו. אם אנטוני באמת יבוא וייתן 60-70% ממה שציפו ממנו, מה שהוא נתן באייקס, זה ייתן לי יונייטד כל כך הרבה אופציות, ולכן המשחק הזה אתמול, אתה אומר, אוקיי, אולי פה כן אפשר לבנות על משהו.
ואתה חושב שהמשחק הזה, אגב, כל פעם אנחנו מסתכלים ומתקלים כל מיני נקודות ציון ואומרים, האם זה המשחק שבזכותו תנאך, לא. קונה לעצמו, לא קונה לעצמו סיכוי לעונה הבאה, האם הניצחון הזה על ליברפול? כי אני אומר, זה לא רק הניצחון, זה גם ההרגשה הזאת ש... הם לא, אמנם זה יכול להגיד, ניצחו בפוקס, אוקיי, 4-3, 120, אבל היה פה ניצחון גם, לא, אני אומר, אבל ניצחון על קלופ, היה פה ניצחון על קלופ, שניצחון גם טקטי, מערכתי, שגם מועדי ליברפול יבואו ויגידו, קלופ לא עשה את זה נכון.
זה באמת אחד מגלגלי ההצלה המשמעותיים, באמת, כשתסתיים העונה, ותנח יבוא לשיחה, והם יגידו לו, עשית ככה, אבל הוא יגיד, עשיתי ככה. זאת אומרת, זה יהיה מאוד, יהיה פה כובד משקל
נכון,
רציני על כך
האוזניים. זה יקבל, אבל אתה יודע, בסוף אתה לא... כשבאים לשפוט בטח אדם בתפקיד כל כך משמעותי, אתה יודע, כל אדם בכל עבודה שלו, אתה לא שופט על דבר אחד שהוא עשה. ואתה יודע, אתה מסתכל על מה הוצאת משחקני הרכש, האם השבחת אותם, האם איבדת מרקם, מה עשית עם שחקני בית שלך? קובי מיינו כזה, זה גם משהו שיזקף לזכותו. עמדיאלו, בוא נראה, אולי מעכשיו הוא יקבל קצת יותר דקות.
לא.
אז זהו, אני לא יודע. עמדיאלו צריך להגיד בדרך כלל שאנחנו פחות מכירים...
כבר שנתיים?
אנחנו פחות מכירים שחקן, אתה אומר, עלה שחקן מהנוער. זה שחקן שיונייטד שם עליו 40 מיליון יורו, משהו כזה, בונוסים, לאטלנטה. שנה שעברה אני ראיתי הרבה משחקים של סנדרלנד בעונה שעברה, יצא לי לא מעט לשדר אותם, הוא היה אחד השחקנים הטובים בצ'מפיונשיפ בעונה שעברה, הוא הושאל לשם, יש שם בעיה של פיזיות, הוא לא מספיק חזק, אבל יש שם הרבה דברים שהוא יכול לתת ליונייטד, בטח עם אחרי הזיבה של סנצ'ו, עם זה שאין לה הרבה שחקני כנף קשירים ובריאים שיכולים לשחק, אני חושב שדיאלו עד סוף העונה הזו יכול לעשות צעדים משמעותיים קדימה, וזה גם דברים שיכולים להיזקף לזכותו של תנח.
אז מנצ'סטר יונייטד גוברת על ליברפול ועולה לשלב הבא, בוא נתייחס רגע בקצרה רק לליברפול, ש... קלופ ניסה
לבוא... סיימנו עם יונייטד, יש לי כל כך הרבה דברים.
מה אני אעשה?
תן
כל הדברים, יאללה קדימה.
הרבה זמן לא דיברנו על יונייטד במובן המקצועי, חיובי, בדיוק. יונייטד, וזה עובדה מגובה במספרים, היא הקבוצה במקום השלישי מבחינת בעיטות לשער שלה. אוננה עם המון המון הצלות. אבל אתה גם מסתכל על האיכות של הבעיטות האלה, זה ה-XG הזה. ובאופן יחסי, הנה פה אני כן הולך ישר ל-XG כי זה כן מחזק לי
איזושהי טענה. הוא אמר לך תן, הוא מתחרט.
תנח, יש לו בעיה מודעת, הפציעה של ליצ'ה מרטינס בעונה הזו היא ממש טרפה לו את הקלפים, יש הרבה פציעות, לליברפול יש הרבה פציעות, ליונייטד, אני חושב שהפציעה של מרטינס היא אולי המשמעותית ביותר מכל הפציעות של יונייטד העונה. ולמה? היא לא מאפשרת לתנח לשחק את הכדורגל שהוא אוהב לשחק, שזה עם הגנה יחסית יותר גבוהה. גם מגווייר, גם ורן, גם לינדלוף. הם איטיים. הם שחקנים איטיים באופן יחסי כמובן לשחקני התקפה של רוב הקבוצות בפרמייר ליג, מה שגורם ליונייטד לשחק הרבה יותר נמוך. אתה משחק נמוך, אתה מזמין את הביתות האלה, ואז תנח אומר, אוקיי, אנחנו משחקים נמוך, נקבל ביתות, בוא ננסה להשקיע בזה שהביתות יהיו ממצבים לא נוחים. כלומר, לצופף יותר באמצע, לדחוק את השחקנים שלהם בהתקפה יותר לצד, ואז הביתות פחות טובות. ואתה רואה את זה ברוב המשחקים, באמת שה-XG הזה, שאנחנו פחות אוהבים להתייחס אליו, גם אתמול למשל, במשחק של יונייטד נגד ליברפול, יונייטד הייתה עם צפי שערים הרבה יותר גבוה מליברפול. כי כן, יונייטד מצליחה למנוע מהיריבות שלה את הביתות לשער במצבים נוחים, זה לא אופטימלי. זה לא סגנון המשחק שאתה רוצה לשחק בו, אתה לא רוצה שיבטאו לך לשער. אבל בתוך האילוצים שיש לו, אני חושב שהוא עושה דברים לא רעים בכלל, שלפחות הם מנומקים ויש להם מחשבה.
אז אני חושב שתנח יוצא מנצח גדול במשחק הזה, קלופ יוצא מפסיד, אין עליו ביקורת, לא נגזים, על החילופים, שמה לעשות, יש שחקנים כמו סלח שבמנם פתחו, אבל לא יכולים לשחק כזה 90 או 120 דקות, והעובדה שבסוף כבר כמעט לא עליהם כוח אש, העיבוד בקרן זה עמידה לא נכונה, זה מזכיר מאוד עמידות של מנצ'סטר יונייטד בקרנות בליגת האלופות לשנתיים אחורה, שאתה עומד בקרן
לך
ואתה מקבל גול עם שחקן אחד מאחורה.
אבל נוניאס שם עם העיבוד כדור.
נכון, נכון. אגב, סלח, אתה אומר שהוא לא יכול לשחק 90 דקות, יותר מזה, גם את הדקות שהוא שיחק, אז תמיד אצל סלח מאוד יפה לראות את החלק ההתקפי, שהוא באמת מעולה, אבל אי אפשר לשים בצד איזושהי יונייטד בחצי הראשון מצד שמאל, קטשה את ליברפול. עכשיו, זו הייתה תוכנית מראש ברורה של תנח. היה שם את גומז, רשפורד שחק משמאל, כל הזמן גרנצ'ו הצטרף אליו, מיינו הלך לשם, היה שם יתרון מספרי מול ג'ו גומז, במחצית הראשונה זה בלט, זה זעק, סלח לא היה שם, הוא פשוט לא היה שם, לא הייתה עזרה מספקת, יונייטד בסוף היא אומנם ירדה בפיגור, אבל היא הייתה נהדרת במחצית הראשונה, בעיקר על האגף שלו, אחרי זה השתנה, כשאנטוני נכנס, אז גרנצ'ו עבר לשחק באגף הזה, הייתה לליברפול בעיה מהצד הזה, וזה גם כשסלח שיחק, פשוט הוא לא קשיר לגמרי, לא רק ל-90 דקות, אלא גם לעשות את כל הדברים שהוא עושה בצורה רגילה.
אז קלופ, אחרי המשחק הזה, זה הרגעים שבהם אנחנו מנסים לשלוח עליו את ניב דוברת, בשביל לראות מה יצא מזה. זה טוב לו, זה טוב לנו, בעיקר טוב לנו.
לתת לשמן, לשמור על החתום.
אז במקרה הזה זה לא היה ניב דוברת, אבל קלופ הצליח למצוא מישהו אחר להוציא עליו את העצבים. בואו נראה רגע.
Normally, intensity is the name of your game, so how come it became so difficult in extra time?
A bit of a dumb question, I have to say, because when you see us that often, you never saw us, and you can ask, how can they have more resources? We played, I don't know how many games recently, I don't know how many games United exactly played. That's sport. Yeah. I'm really disappointed about that question, but you thought, obviously, it's good.
So too many games, so...
Oh, I don't think that. Oh, come on. You are obviously not in a great shape, and I have no nerves for you.
חותך עליו באמצע היום,
הוא לא יודע להפסיד,
מאיר לו על ככה,
בתור אחד שהפסיד לא מעט, הוא לא יודע להפסיד.
רק בגלל שלמראיין יש משקפיים, זה גזענות נגד משקף אופרים. שמע, הוא באמת, זה קצת שם באור, אתה מסביר לך אולי כל מיני דברים שנאמרים פה על זיו אריה ואחרים, קשה להפסיד, קשה להפסיד, ולא כולם יודעים להתמודד עם הפסד.
לא, אבל אתה יודע, אני חושב שזה גם שם באור נוסף את עניין הרצון שלו וההחלטה שלו לעזוב. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, הרי זה כבר פעם רביעית חמישית בשנה האחרונה, בעונה האחרונה שאנחנו רואים סוג של כזה, כזו תגובה, וזה גם יורד ויורד כל פעם עם קלופ, יכול מאוד להיות שהוא חוזר הביתה, מתקלח, יום למחרת, או עם האישה, ואז הם רואים, רגע, מדברים על זה, או שהם רואים את זה, והוא אומר, או שהוא חושב על זה, והוא אומר, רגע, קצת הגזמתי פה. וזה קורה לו יותר מדי, ואז כזה, זו אחת הסיבות, יכול להיות באיזשהו מובן, שהוא אומר, רגע, אני חייב הפסקה, אני באמת לוקח את זה יותר מדי קשה, את הניצחונות ואת ההפסדים, ואת כל מה שבין לבין, אני לא יודע, אני ממציא, אבל אני באמת מאמין בזה, שמה שאנחנו רואים ברעיונות עם קלופ בשנתיים האחרונות, זה חלק מהעניין שהוא אמר לעצמו, די, אני חייב שנייה לעצור, אני הרבה יותר מדי לוקח את זה ברצינות.
עכשיו, יש את העובדים של ליברפול, שמצד אחד יהיה כאלה שבאו ויגידו, כאילו, זה הקאט, מה, אבל הוא לא שאל אותו שאלה במקום, זה שאלה לא טובה, הגיוני, זה שאלה מטומטמת, ולכן שייתן תשובה שכזאת, ושיגידו, הוא באמת לא יתנהג כמו שצריך. אבל אם באמת קלופ יבוא ויגיד, תקשיבו, התנהגתי לא יפה לכתב הנורווגי הזה, אני קצת מגזים, ולכן אני רוצה לעזוב את ליברפול. מה הכתב הנורווגי הזה חובר אותו רגע מועדי ליברפול?
ועוד בנורווגיה, שאתה יודע, יש מיליון מועדי ליברפול, כן.
אז מנצ'סטר יונייטד אמרנו, פוגשת את קובנטרי, זה נותן לנו קצת ספוילר לרגע אחרי. חשבנו שאנחנו נבוא ונדבר על המשחק בין קובנטרי לוולפס, ונגיד, זה המשחק, התמצית של הגביע האנגלי, ואני חושב שברגעים האלה, אמנם הסיפור קצת אחר, אנחנו לא נוכל להעביר את החוויה הזאת של קובנטרי מול וולף, כמו שהעבירו בשידור עצמו, אחרי שקובנטרי הובילו 1-0, וולף משבל לדקה 82, ואז בין הדקה ה-89 לדקה ה... נגיע לזה עוד רגע, אחד הרגעים הגדולים של הגביע האנגלי, אז לכל מי שצופה בנו ביוטיוב, אנחנו מסתערים בגלל זכויות יוצרים, זה לא יופיע, אתם תדלגו ישר קדימה, אבל לכל מי שרואה בטלוויזיה כמו שצריך, או שומע את הפודקאסט, אתם יכולים עכשיו לשבת ליהנות מהרגעים הגדולים ביותר של וולפס נגד קומנטרי, הרגעים הגדולים של הגביע האנגלי. And the drive of a good one as well. Plays it in. Big chance. They've won it all out to wonders. Hugo Bueno off the bench. הגביע האנגלי מראה עד כמה הוא דרמטי. עד כמה מיוחד. וולפס הופכת ל-2-1. לא להאמין מה קורה במולינו סטדיום. Coventry looked frustrated but come again. Hatchie right. Bidwell arriving but not in time. It's a delicate little chip in. James! Would you believe it? ככה זה בגביע האנגלי. כשאתה חושב שכבר ראית הכל, תחשוב שוב. עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, סימס משלים צמד, וככל הנראה, אני נורא ניזהר, שולח אותנו להערכה בהתמודדות המטורפת הזאת. אין לי מילים כבר. רוהר, מצליח להשתחרר, מעביר את הרוחב. סימס משאיר את זה! וואו! די! מה עוד יכול לקרות במשחק הזה? כבר אמרתי שאין לי מילים. אז באמת שכבר אין מה להגיד. וקובנטרי בתוך תוספת הזמן משלימה כאן עוד מהפך מטורף.
בתוספת של התוספת.
רייט שולח את קובנטרי לחצי הגמר. באחד המשחקים, וזה משפט שאנחנו אומרים כאן כל כך הרבה פעמים בערוץ בכל מה שקשור לכדורגל האנגלי, אבל תרשו לי להגיד את זה שוב, באחד המשחקים הכי גדולים והכי מטורפים שראינו השנה.
אז אנחנו מכירים מהפכים דקה 89 ו-90, וזה מוכר וידוע, זה קורה כל פעם בגמר ליגת האלופות, אבל מהפכים בדקה 96 וה-100 בלי הערכה, זה לא קורה כל יום.
קובנטרי... זה לא קורה כל יום, ובטח שקבוצה מהצ'מפיונצ'יפ עושה את זה בחוץ נגד קבוצת פרמייר ליג, ובעיקר קובנטרי, שזה יופי של סיפור המועדון הזה. קודם כל, יש לי סימפתיה אישית.
לאומנות קונספטואלי ודלגי.
גם לקובנטרי, כשהבדודה שלי, סיגלית, בסוף שנות ה-80, היא נסעה לקובנטרי ולמדה שם משפטים.
עם דיון דבלין.
ממש ככה. וזה מה שידעתי, הייתי ילד, והבדודה נסעה ללמוד בקובנטרי, אז הייתי בעד קובנטרי, כי היא הייתה בליגה ראשונה, ובאמת היא הייתה הרבה שנים בליגה ראשונה, משנות ה-60 היא רק ירדה בשנת 2001, ואז התרסקה. שם קבוצת ניהול שפשוט ריסקה את המועדון, ירדו עד לליג 2, עד לליגה הרביעית, ברמה כזו שהם לא שילמו שכר דירה באצטדיון מקובנטרי, וירחו משחקים גם בנורת'המפטון, גם בברמינגהם. הקהל היה מאוד נגדם, הוא לא הגיע למשחקי הבית, הגיע רק למשחקי חוץ, לפעמים נסעו למשחקי חוץ, אלפים בכל רחבי המדינה, רק כדי למחות נגד ההנהלה. בסופו של דבר הצליחו גם לגרש את ההנהלה הזו, ואיש עסקים מקומי מקובנטרי קנה אותה. ובשנים האחרונות, ב-2017 הם מינו את מרק רובינס. מרק רובינס, אחרי דבר של מנצ'סטר יונייטד, הייתה נספר גם את הסיפור שלו עם יונייטד. הוא קיבל את הקבוצה ב-2017 בליג 2, ולאט לאט העלה אותה לליג 1, לצ'מפיונצ'יפ. בעונה שעברה, גמר הצ'מפיונצ'יפ, הם הפסידו ללוטון בוומבלי. ולא רק זה, זה לא רק שהוא לקח את הקבוצה הזו וקידם אותה ושחק את הכדורגל מאוד מרשים, קידם המון המון שחקנים. רשימת שחקנים שעברה בקובנטרי, בגלל שלא היה לה כסף, הייתה במצב כלכלי מאוד קשה, הרבה פעמים זה בהשאלות. אז היא לא הרוויחה המון כסף על השחקנים האלה. אבל איאן מאצן, למשל, המגן של צ'לסי, עבר שם היום בדורטמונד, נבחרת הולנד גם היום. לאו אוסטגרד, הבלם הנורווגי של נפולי, גם היה שם. השם הכי גדול זה אולי ויקטור ג'וקרש, החלוץ שעכשיו בספורטינג, ואולי יחזור לפרמייר ליג בעונה הבאה, גוגה המר שעבר לשפילד יונייטד ומפקיע לא מעט שערים השנה הבאה בפרמייר ליג. לא מעט שחקנים שעברו אצל מרק רובינס, עשו את ההתקדמות הזו, ולקחו את קובנטרי, לאחד הסיפורים הכי יפים, חצי גמר הזה השנה נגד יונייטד, זה עוד סי של הקבוצה הזו.
מרק רובינס, מי שלא מכיר, הסיפור שלו, עונה 90-91, אלכס פרגוסון כבר ארבע שנים וחצי במנצ'סטר יונייטד, קצת מוציא אותה מהבור העמוק שהיא הייתה, אבל לא מביא אותה לאן שהיא רוצה.
בלי אף תואר.
בלי אף תואר, לא מצליח באמת, גם בליגה, לא באמת נלחם על אליפות, ויש רצון גדול, כבר עולה הרחש בחש לפטר את אלכס פרגוסון במהלך עונה 90-91, ובשני משחקים שונים מרק רובינס בעצם מציל את מנצ'סטר יונייטד, כשהפעם העיקרית הייתה מול קריסטל פאלאס.
לא, מול נוטינגהאם פורסט.
מול נוטינגהאם פורסט, כן. זה חצי כמו...
לא, רגע.
בהתחלה אתה רוצה...
הם הודחו כבר מגביע הליגה, בליגה גם היה שם עונה לא טובה, והם הגיעו לסיבוב השלישי בגביע נגד נוטינגהאם פורסט, ושם כבר היה ממש דיבור שאם מפסידים את המשחק הזה, פרגוסון כנראה מפוטר. מרק רובינס קבע שם את השער, העלה את יונייטד ליגה, הוא המשיך איתו.
לא, שם שלב. ואז גם נגד פלאס כמובן.
ואז בחצי גמר נגד אולדהאם, הוא כבש גם את השער, שהעלה את יונייטד לגמר, זכו בגביע בסופו של דבר, זה היה התואר הראשון תחת פרגוסון, והוא המשיך.
ובאמת, יש את הטענה, שאם לא מרק רובינס, אלכס פרגוסון כבר לא מאמן יותר את מנצ'סטר יונייטד, ואנחנו לא היינו יושבים פה.
דלתות מסתובבות, כן.
לא יודע, כנראה היינו יושבים הפוך, שהיו בצד הזה, אני פה.
אבל מרק רובינס הוא לא שחקן מאוד מאוד גדול, לא יודע איזה קריירה גדולה, בטח שלו ביונייטד, אבל... יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד.
הוא גם קיבל זעם נורא גדול אחרי המשחק, הוא היה לו חגיגה מול מביא הכדורים.
בן 13.
מביא כדורים בן 13, לא נתן כדור, אז כעסו עליו, ואז כשהיה גול 3-2, במקום לחגוג עם השחקנים שלו, או לפחות מול הקהל של וולס, הוא בא לילד בן 13, ואפשר לו כאילו נע בעין. בסדר, זה חלק מהקסם של הגביע האנגלי. כל עוד הוא לא הרביץ לו, אני בעד.
יפה, גם כשהתחלת להגיד, לספר על מרק רובינס, שזה בסוף היה סיפור יפה מאוד, אני כבר דמיינתי אותך, מרק רובינס, למי שלא יודע, הוא נכנס לכלא, לשושנק.
לשושנק, זה רם שם.
בעקבות רצח שהוא לא ביצע. זה הסיפור.
כן, זה מרק רובינס?
זה בן דוד של טים. רובי, תמיד זה אומר כהן של ארצות הברית
וברקע של כל המשחקים
חידה, לצופים שלנו ולמאזינים
יש חידה בסוף?
כן בארבע הליגות הבחירות באנגליה לכמה קבוצות הכינוי שלהן זה הרובינס רובינס זה ציפור, אדום חזה כמה קבוצות יש כמה הכינוי שלהן זה הרובינס בבקשה, תמשיכו תשובה בפרק הבא זה במצרים
לא, קורא אלכסנדרה
אלכסנדרה
זה קהיר אלכסנדרה
זה הצוות של הימם המצרי קורא אלכסנדרה
זה כמו שיש כל מיני קבוצות באורגוואי שהן אנגליות, אז עכשיו יש קבוצות במצרים, בליגה שנייה באנגליה
כמה קבוצות הכינוי שלהן זה הרובינס לא מג פייז, יש כל מיני ציפורים הרובינס, כן
אז אתמול גם ברקע היה לנו את צ'לסי נגד לסטר, אתה יודע, בקטנה, מובילים 2-0, חוזרים ל-2-2, גול עצמי הזוי, טרלינג מחמיץ פנדל.
מה זה הזוי?
שערים הכי יפים, שערים הכי יפים שהיו אתמול, אתה יודע, בקטנה, צ'לסי לסטר.
שערים מטורפים.
וואי,
אבל אני שמח שאף אחד לא כעס על רכים סטרלינג אתמול.
כי זה לא יפה תביא.
נכון, כן. האם קול פלמר הוא המרק רובינס של פוצ'טינו?
איך הוא לא בעט את הפנדל? למה? תסבירי, למה סטרלינג בעט?
לא, זה חלק מהעניין שלא אוהבים את סטרלינג. זאת אומרת, סטרלינג שחט, נכון? כן,
אבל פעם הוא הבקיע זה...
בעטו לו באים אימא.
וביקש לבעוט, כי אמר, יש איזה כבוד בין שחקנים. אם יש שחיטה ברורה של שחקן, והוא איפשהו בין פול הבועטים, הוא אומר, תן לי, אני מרגיש טוב, אתה יודע. זו הייתה טעות בדיעבד, אבל שוב, קול פלמר... אם איכשהו פוצ'טינו יישאר עונה הבאה מאמן צ'לסי, זה אף רק בגלל קול פלמר. כמו שאנחנו אוהבים לרדת על צ'לסי או על פוצ'טינו, אז צריכים לפרגן. האם קול פלמר זה גם הצלחה של פוצ'טינו? זאת אומרת, לא רק אותו שחקן מאוד מאוד מוכשר, ושהלכו ואימרו עליו מסיטי. אז אני לא יודע מה יקרה בעוד 10 שנים, אבל יכול מאוד להיות שלפחות את זה תהיה נקודת זכות מאוד גדולה לפוצ'טינו של נזכור. במהלך הקריירה של הכדורגל האנגלי, כי כל פלמר יכול להיות משהו מאוד 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 גדול.
מה זה יכול להיות? זה שחקן שאמור להיות אוסקר בוב, אם הוא היה נשאר...
אוסקר גלוך.
לא, עוד שבוע, נגמר חלון העברות, והוא אוסקר בוב. הוא השחקן הזה שעולה מדי פעם, ולעיתים מאוד נדירות.
הנה פלמר, הוא היה בנבחרת הצעירה.
ועכשיו זה כל פלמר מועמד פוטנציאלי.
בסגל, בנבחרת העונה, לא. בנבחרת העונה.
לנבחרת העונה הוא מועמד בטוח, ואתה יודע, אני לא אגיד שהוא בהרכב נבחרת האנגליה.
כי הוא יש בעיה קצת עם המיקום.
זה קשה בגלל המיקום. פוטנציאלית, ויש לנו חודשיים לפציעות.
כן, אתה יודע, אגב, אתה מסתכל על כל שחקני הרכש של העונה הזו, אז ברור, דקלן רייס שם מעל, ומקליסטר וסובוסליי מעל, אבל בעיקר בגלל שצ'לסי לא מצליחה.
אני לא יודע אם סובוסליי מעל, גם
מקליסטר מעל. מקליסטר, כן, אבל אחד משחקני הרכש המשמעותיים בעונה הזו, זה לגמרי קול פלמה.
אז רק בנגיעה על השער העצמי של דיפפי, חשוב מאוד לראות, וזה כמובן פרס לצופי הטלוויזיה, כי חשוב מאוד לפודקאסטים לשמוע, הזווית בריפליי, שרואים את דיפפי, מיד אחרי שהוא קולט מה הוא עשה. כי גם היופי בדבר הזה, שגם הזווית הזו היא בסלואו, אז מהרגע שהוא מבין עד שהכדור נכנס...
אתה רואה את כל הפרצוף.
זה שעה וחצי, כאילו, עובר עד שהכדור נכנס, הוא עובר רכבת הרים רגשית, ומזלו, אי אפשר יותר מדי לשפוט אותו.
כי הוא מטומטם, כי...
לא, כי רוברט סנצ'ז...
מה אפשר לשפוט אותו?
גרוע. לא, אני אומר, אבל כאילו, היה לו משחק כל כך גרוע, שאפילו בזה אתה אומר, רוברט סנצ'ז לא עמד נכון.
מה זה לא עמד נכון? הוא לא עמד נכון לביתה 40 מטר של שחקן שלו?
זה אשמתו.
אתה צודק, זה באמת. זה נכון, הוא באמת לא...
למה הוא עומד שם?
כי הוא אמר עצמו, רגע, הכדור אצל שחקן אצלי, אני ב-40 מטר, הוא לא הבאת לי לשער.
דיססי כן ניסה להחזיר לסנצ'ז, הוא פשוט לא פוגע בכדור כמו שצריך, הוא לא בועט את זה עם כף הרגל, עם השוק, ואתה יודע, זה הולך
לשום מקום. וכולנו נותרנו בשוק.
לגמרי.
בסוף סטרלינג היה שם דעתי בחלק מהאירועים.
אנחנו צוחקים על הגול הזה, אבל הגול השני של לסטר, מבידידי.
זה מדהים, אבל גם הבישול של פלמר,
היה שם כמה רגעים גדולים.
באמת, זה היה משחק עם גולים.
שהיה מקבל יותר יחס, אם רק לא היה 4-3 יונייטד ליברפול באותו יום, מה אפשר לעשות?
היה משחק אחד טוב לצ'לסי לפרגן.
אז יש לנו חצי הגמר, יש לנו סיטי נגד צ'לסי בחצי הגמר.
קול פלמר.
נכון, הדרבי של קול פלמר, ועד לא לשכוח שבמשחק הראשון של העונה 3-3 היה שם, ואמרנו, 4-4, סליחה, 4-4, זה המשחק שאתה אמרת, חבל שלא שידרתי.
היו הרבה
כאלה, בסוף שדר לי את הפועל תל אביב, אף פעם היו רוגב.
תקשר אליי במוצאי שבת, ואני בוא תראה הרטה ברלין שלקה 5-2, איך לא שידרנו את זה.
ובחצי הגמר השני, יונייטד נגד קובנטרי, והכל מוכן לשחזור של הגמר של שנה שעברה של סיטי נגד יונייטד?
לא.
לא?
כאילו כן, אבל...
מי מהם אתה מדיח?
את הכלים.
שומע את הפרוטקאסט שלנו בזמן
הזה? אני כן, אתה יודע, שוב, באמת, בגלל העונה המטורפת הזאת שיש, אני לא בטוח לגמרי שיש שחזור של הגמר. הגמר השנה שעברה דווקא די מעניין, יצא לשדר אותו עם הגול אחרי 13 שניות של גונדואן. אבל אני חושב, אני לא יודע אם הגמר, אם דרבי יונייטד, דרבי מנצ'סטר, סליחה, זה יהיה... הוא לא אגיד חד צדדי, אבל הוא לא דו צדדי, אם זה יהיה. אז אבל אנחנו רוצים דרבי.
כי הרגשה שגם סיטי נגד קובנטרי זה לא דוס דדיך.
לא, אני אומר אולי צ'לסי.
דווקא יונייטד אתמול, בניגוד למשחק הקודם של יונייטד נגד ליברפול, שהיא באה והתבנקרה ועמדה מאחור ולא עשתה כלום, ואתמול היא כן באה לשחק כדורגל, נותן תקווה שאם יהיה עוד פעם, קודם כל יש עוד פעם כמובן יונייטד ליברפול בליגה, אבל שאם באמת יהיה גמר גביע בוומבלי יונייטד סיטי, אולי אז יונייטד תראה גם אחרת.
או לא תחטוף שער תוך 20 שניות מגונדואן.
גם עדיף.
וגם יכול לעזור. היה לנו גם מחזור במקביל, אגב, היה לנו גם מחזור ליגה עם 4 משחקים, שלא קרה הרבה. כלומר, היו תוצאות מעניינות. ברלי מנצחת, וכנראה מאוחר מדי, מנצחת 2-1 את ברנטפורד. כל דבר, ודופקת את כל השחקנים של הפנטזי שהביאו שחקני הגנה מברנדפורד, כמובן מי שהביא רגילון חבל הזמן. לוטון שוב כמובן בכדור חופשי, דקה 89 או מקרן, חוזרת 1-1, סוברת נקודות אבל מעט מדי.
שימו לב במצבים נייחים, אנחנו חושבים במצבים נייחים ועל הקרנות, על הנגיחה או על התרגיל והמצב. מה שלוטון מצטיינת בו זה הכדור השני או השלישי. בקרנות או במצבים נייחים. זאת אומרת, להיות במיקום הנכון לריבאונד. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אתה לא יודע לאן כדור הגיע, אבל כן, אתה רואה את רוב אדוארדס, יודע להעמיד שחקנים באזורים כך שיהיו הרבה אפשרויות. אז זה מעניין.
זה חבל שלא
יצליחה. ולוק ברי, כובש השער, שלא שחקן שמשחק יותר מדי, שלא
נכון לדבר עליו יותר מדי,
כן. כבש בכל ארבע הליגות עבור לוטון. יש כבר שראינו את אמפנזו שמשיחק איתה בכל הליגות, אבל לכבוש בכל הליגות, זה לוק ברי.
ברי סחוף אחריו הרבה. עוד שחקנים של לוטון.
וווסטאם נגד אסטון וילה מסתיים אתמול בתיקו אחת. אסטון וילה לא מנסלת את המידע הזו של טוטנהאם שנדרסת על ידי פולהאם, ויוצאת אפילו בנס, כי שני שערים של ווסטאם נפסלים
בצדק,
בצדק, כל פעם בגלל נגיעות יד ברחבה של אנטוניו וסוצ'ק, אם אני לא טועה. ובמילה, פולהאם נגד טוטנהאם, עוד רגע נחמד כזה שמסמנים וי על פולהאם בעונה הזאת. מוניז, חוץ מזה שהוא מזכיר קצת את לי, הוא מזכיר את ירדן שואה, בלוק, לא ביכולת.
הוא מזכיר לך את ירדן שואה?
נעשה אחר כך תמונת השוואה, ותראה שזה בכלל
לא דבר. שאתה רואה גם בה, אתה אומר, מהגווניה, מה זה...
תראה, אתה תראה.
ריקרדו מוניז דומה לירדן שואה בשפם? יותר דומה לאנטוני רובינסון, אני יכול להגיד, התבלבלתי שם מי כבש.
זה הבעיה שלו, אתם יודעים, בפנטזי של הפרמייר ליג, הוא הביא כרדן שואה. זה הבעיה.
לא, מוניז זה סיפור מעניין. אני זוכר את הגול הראשון שהוא כבש, כי הוא לא כבש איזה חצי שנה, והוא ככה אפילו דמה, ולא הבנתי למה, אז כנראה באמת השתחרר משהו. מרקו סילבה ופולהאם בסגל שהשתנמך מהעונה שעברה, ומצליחים להיות פחות או יותר באותו מקום, אפילו יותר גבוה, ולרשום כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים, לא עקביים. הניצחון הכי גדול שלהם העונה.
אז פולהאם מנצחת את טוטנהאם כמו שאמרנו, והטוטנהאם לא מצליחה לצמצם את הפער מהטופ 4. יונייטד אפילו מסתכלת ואומרת, אוקיי, אני 9 נקודות, אני משחק חסר. תנח אומר שהוא פוטנציאלי בפנים, כן או לא, ונשאיר לו להחליט. והרגע הכי משמעותי בעצם במחזור הזה היה הקבוצות פנטזי של כולם. יש לנו הזדמנות, הרבה שבועות לא יכולנו ממש לדבר על פנטזי, כי כל פעם היה עוד משחק בימי שני, אנחנו כל פעם פספסנו, הפעם באמת המחזור מבחינתנו הסתיים. ועשינו מחזור. עכשיו אני אומר, אני אתן לכם סודות מאחורי הקלעים. ביום שבת, יש פה קטיחות, ביום שבת, אני הייתי כמו איתך בטדי, ואני לא רוצה לדעת מה קורה באנגליה, לא רוצה כלום, אני מסיים את ההרדמות, ואני משלים את המשחקים ככה, רואה, ואני מתחיל לפי סדר, ואני מסתכל על הקבוצה שלי, ואני אומר, פונה, אסור לוותר על זה. דאוטי יוצא דקה 45. ורורסלב יוצא כבר לפני דקה 60.
עשית פריט?
כן, עשיתי פריט. והם חוטפים גול. הם חוטפים גול בברנדפורד. וחשבתי על אלנגה או גיבס ווייד, הלכתי ללנגה, עוצרים לו כדורים.
וגיבס ווייד מבשל.
וגיבס ווייד מבשל. וטוני לא עושה כלום, שמתי אותו קפטן.
קבל צהוב.
ואני רק מסתכל, הוא מקבל צהוב, עושה נקודה, קפטן שתי נקודות, ואני אומר, הכל הלך, הכל גרוע, הכל זה, נשאר רק פולהאם טוטנהאם להשלים. ואני אומר, כולם יש את הקפטן סון, ויושב, ואין לי, יש לי, אבל לא קפטן, ויושב רק מחזיק את האצבעות, שאולי ג'ונסון יעשה משהו, לא עושה כלום. קפטנתי את טוני, אמרתי, טוני עשה שתי נקודות, מת מפחד.
מת מפחד שתיים.
מוניז, מביא 13 נקודות.
הבאת אותו?
13 נקודות.
נכון, נכון.
כל שאר הקבוצה שלי עושה 17 נקודות. עשיתי 30 נקודות בפריט הזה.
זה מדהים.
30 נקודות בפריט הזה. בדקתי בליגה של הפוד.
פתאום אני מבין למה הוא רוצה לדבר על פנטזיה.
בליגה של הפוד, 50 הראשונים בליגה של הפוד, אף אחד לא עשה יותר מ-30 נקודות. 30 נקודות זה כאילו פרס. פרס במחזור הנוראי הזה
ממש.
של הפנטזי, אני מניח שכל אחד פה עשה כמות נורמטיבית של 14
כמה,
נקודות.
יודע, זה נע בין 10 נגיד ל-21, אם יש לך המוניז או דברים כאלה. אני רוצה לצטט את ירום עודו, חבר הכנסת לשעבר, איתן קבל, אשר אמר, אני לא רוצה לשמוח לעד, אבל אין כמו שמחה לעד. ויש משהו בקטע של הפנטזי, שבאמת, אני באמת צריך לבדוק, צריך לעלות סקר, מה אנחנו יותר אוהבים? אנחנו יותר שמחים כשמישהו משלנו נותן ניקוד, או כשמישהו שיש לכולם ואין לנו לא נותן ניקוד, או נופל. כאילו, אתה רואה, כולם עשו... אני החלטתי במודע לפני כמה מחזורים, אני לא הולך לפריט במחזור הזה. אני לא שם את הביצים שלי על הגנת ברנדפורד.
זה ביצים של בלי, כן?
בדיוק. של ברנדפורד והתקפה לוטון וזה, ועל זה אני מעדיף לבזבז את הפריט על 34. אז אני אנסה להגיע במינוס 4, מינוס 8 כזה, ל-8 שחקנים. בסדר, 8 שחקנים. אף אחד מהשחקנים שלי לא יחזיר כלום. כלום לא יחזיר. ואני הכי, זה המחזור הכי מאושר שלי כל השנה. כי למה? כי כולם מזבזו את הפריאט.
אז כמה נקודות ציינת?
עשיתי 16 ועשיתי מינוס 4,
זה
12.
לא, בסדר, זה בסדר גמור. אני בזבזתי פריאט על 19. זה לא שווה את זה.
אתה קיבלת על פריאט 7 נקודות, אני בתקווה 20 על דאבלים ודברים כאלה.
בשבוע נורמלי.
הוא אומר, מה יותר מעניין, מה יותר משמח אותך? הקבוצה שלך, מה אתה עשית, שלא שמענו על הקבוצה שלו כל העונה, או מה שאחר עשה, 5 דקות מדבר על זה ששמתי צעק המחליף, או מה שחוויתי העונה עם שחקנים מוולפס נותנים גולים ואחר כך נפתעים ל-400 שנה, כל מיני דברים כאלה, אז נראה לי שיש לי תשובה על מה יותר חשוב ומה יותר מעניין. אנחנו רק נזכיר גם את הליגה של הפוד, אלעד פלשקר מוביל את הליגה עם 1863 נקודות, מקום 8 בישראל, שמבחינתי זה לא מתקבל, מקום ראשון, יכול להיות ששבעה אנשים לא, מקום ראשון בפוד, מקום 8 בישראל. איפה אתם ישראלים נכבדים? למה אתם לא בליגה של הפוד, שהליגה שאולי כן ואולי לא, כנראה שלא, אבל נראה, מחלקת פרסים. הגביע של הפוד אגב התחיל, שזה אגב ה-30 נקודות...
התחיל כבר?
כן, הוא התחיל.
אז יש מצב שכאילו אהבתי?
לא, לא יודע, בוא נגיד, עשיתי את ה...
לא, כנראה שאהבתי.
בוא נגיד, ב-30, זה היה מחזור, עשיתי 30 נקודות, כאילו עשיתי 100. אני אגיד, ב-30 נקודות, פתוח עליתי את כל השלבים של הפוד.
רק קפצת 2 שלבים בגביע.
בזבזת גולים בגביע. זה כמו שעדיף לנצח 7 פעמים 1-0 מפעם
1-7-0. נשאיר רק ונציין שאף אחד במקום 50 לא עשה יותר מ-30 נקודות, אבל במקום 69 אייל כהן עשה 44 נקודות, כולל קפטן של פופנה מברלי, והיה לו את רובינסון, והוא עשה את זה בלי פריט, שמצד אחד זה ממש ראוי ל-44 נקודות, בלי פריט והכל.
מצד שני מינוס 29.
לא, מינוס 4, אבל מצד שני אם אתה מסתכל על הקבוצה, שכאילו, אוקיי, הוא עשה מינוס 4 בשביל להגיע למחזור הזה ועשה את 44 נקודות, לחזור להיות קבוצה נורמלית אחר כך...
לא, אבל הוא יעשה וולדקארד עכשיו.
מה?
עכשיו הוא כנראה יעשה וולדקארד.
מעניין מאוד, אייל כהן, תעדכן אותנו, אם עכשיו אתה עושה וולדקארד ומציל את עצמך מקבוצה נוראית. הכי טוב שיש, חברי, בשבוע שעבר...
אני.
נדב זוסמנוביץ', או בשמו השני, זה שלא הכניס את גיאורגי קינקלאדזה להרכב של מנצ'סטר סיטי, ניצח במשחק הכי טוב שיש. אז עכשיו יש לנו משחק חדש, זוג שחקנים חדש, והמשחק שעשינו הפעם, זה לרגע לפני פגעת הנבחרות, ורגע לפני היורו, אתם היו צריכים לבחור את הרכב נבחרת אנגליה, בלי שחקנים מהטופ 3, מאף ליגה באירופה. אוקיי?
עכשיו,
מהטופ 3?
אסור שחקנים מהטופ 3, מאף ליגה באירופה.
כאילו לא ארסנל, לא סיטי, לא ביירן, לא ביירן,
לא ליברפול, לא ביירן, לא ריאל.
כל פנזור, הם פנזור.
אז השחקן הראשון, מאזין יקר וחביב של הפוד, אבל אני לא אומר את זה בגלל שאני רוצה שתצביעו לו, רפי בן דוד, הוא הראשון, אנחנו
נראה. אה, 11 של טוטנאם.
אגדת טוטנאם.
אז הוא בחר את פיקפורד, וואן ביסאקה, מגן ימני. רגע, פיקפורד, וואן ביסאקה, ברנטווייט, דנק, צ'ילוול, גלגר, מדיסון, איזה, בואן, ווטקינס וטוני, זה הקבוצה של רפי בן דוד, ולעומתו רועי דלל, אנחנו עוד רגע נראה את ההרכב שלו ואני אתחיל להקריא, ג'ונסטון בשאר, טריפייר, מגווייר, דנק וצ'ילוול, וורד פראוס וגלגר, פלמר, בואן, מדיסון וווטקינס, זה ההבדלים. נראה לי שהדברים המרכזיים ביותר זה שבקבוצה אחת יש טריפייר למט וואן ביסאקה, אפשר להגיד באחת יש מגווייר, בשנייה יש ברנטווייט, פלמר כמובן, פלמר מול איזה, ובקבוצה אחת יש טוני, בקבוצה השנייה הלכו יותר סולידי גם עם וורד פראוס. נורא 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 מבלבל.
אני חושב שקודם כל שתי הקבוצות האלה מלמדות אותנו, בסך הכל ראית פה בשתי הקבוצות הרבה מאוד שחקנים שמופיעים בסגל, שהם כרגע בסגל, זה אומר לך, אוקיי, אז בלי בלינגהאם ובלי קיין ובלי כמה שחקנים של סיטי ארסנל וליברפול, אבל רוב השחקנים האלה, שאומנם רובם הם לא אמורים להיות בהרכב, הם כן הסגל של נבחרת האנגליה, ואני מניח שנגיד 80% מתוכם גם יהיו בסגל ליורו, אז זה לא כזה מופרך, אבל זה כן שחקנים שאנחנו נראה אותם, אפילו ברנטווייט בזימון ראשון, לואיס דנק שם בנבחרת, קולו גלגר שם, שגם אני רואה אותו משחק לא מעט דקות.
סקולס, נביל, בקאם, למפרד, רק בגדולות. זאת אומרת, יש, וזה לאו דווקא רק, זה לא רק בגלל שיש הרבה שחקנים זרים בגדולות, אלא בגלל שהכישרון מחולק בהרבה יותר עמדות. זאת אומרת, ביותר קבוצות, סליחה.
אגב, אף אחד מהם לא בחר את ג'ורדן אנדרסון, שהוא כן זומן לסגל, למרות שהוא לא בטופ 3 של אף.
השחקן הראשון בהיסטוריה מהליגה ההולנדית שמזומן לנבחרת אנגליה, הראשון אי פעם.
והוא לא באייקס, והוא לא בטופ שלוש לקבוצות בכל הליגות הבחירות.
בחירה נבונה מאוד.
אז מי אתם בוחרים?
דלל, לצערי, רפי ידידי, יסלח לי, אבל דלל, טריפייר, למרות שהוא בקושר לא טוב, אבל טריפייר, לא, פלמר, לא היה רפי אז בכלל, אז אין בכלל שאלה, כן.
ומי היה לרפי?
ווטקינס וטוני. איזה בואן, ווטקינס וטוני.
טוני ואיזה, אני הולך עם רפי.
אתה הולך עם רפי, אתה אומר פלמר, לא ראוי.
רגע, לא, הוא תמיד מזכיר לי את לוקס מורה וכאלה, לא נלך איתו.
אז רפי, ידעת שבתיישהו זה יתנקם בך, כל הלוקס מורה הזה. כמובן שגם המאזינים והצופים יוכלו לבחור ולהעלות מישהו לשלב הבא. ואני רוצה לסיים ממש ממש בקצרה, כי הנה, דיברנו על נבחרת, יש נבחרת אנגליה, ובאמת... כולנו אומרים, חוץ מצרפת, אנגליה מועמדת, כי אמנם הסתכלנו עכשיו על הרכבים נחמדים, אבל הם בלי כל הסטאר פאוור בהתקפה. הבעיה שנבחרת אנגליה, שדי ראינו בשתי רשימות האלה, את ההגנה שנבחרת אנגליה. כן. כלומר, זה השמות האלה, אתה מזיז בו ושם, אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שיהיה ווקר בימין, ויכול להיות אם הוא לא יפצוע באותו רגע שיש סטונז, אבל נגיד צ'ילואל, ואם לא זה שואו, אם הוא יצליח להחזיק שלושה משחקים רצוף, והאופציות האלה של מגווייר, דנק או ברנטווייד, זה ההגנה כרגע, וזה מדהיג.
ההגנה בעייתית, אני חושב שיש עוד בעיה מאוד משמעותית, זה מי השלישי בקישור. כלומר, אם בלינגהאם ורייס הם בנקרים, מי השלישי? עכשיו, השחקן שאמור להיות שם, אם אתה מסתכל על כל הליגות ועל כל השחקים שמשחקים, השלישי שאתה רוצה שם זה ג'ון סטונס. זה הקשר הנוסף הכי טוב בפרמייר ליג.
צריך אותו בהגנה.
אבל, ופה באמת אתה מבין את הבעיה של אנגליה, שבאמת יש לה בעיית בלמים קשה מאוד, כי זה עדיין סטונס ומגווייר, אז כן, זומנו קונסה וברנטווייט, אבל הם שחקנים טובים, בלי שום ניסיון בנבחרת, שום ניסיון בינלאומי, שמגיעים גם מקבוצות עם פחות לחץ של טופ, של קבוצות גדולות.
אלא אם אתה לוקח את השיטות של פפ וקלופ קצת, ואתה אומר, אני אשים את סטונס או טרנט בהגנה, ואני אשתמש בהם בהתקפה כקישור, ואז אני אראה הרכב יותר התקפי, אבל... זה אפשרות, והוא עשה את זה פעם אחת עם סאוטגייט, עם טרנט אלכסנדר ארנולד.
כן, טרנט
אלכסנדר ארנולד. אז אולי שתעשה את זה עם סטונס.
הוא יותר סימן שאלה, אנחנו לא יודעים כרגע, הוא כמובן לא זומן כרגע בגלל פציעה.
הוא יזומן הסגל, אני מקווה, אני לא יודע אם הוא יפתח, אבל הוא יזומן.
אז אנגליה נגד ברזיל, יש להם מסתכלים...
גם מגן שמאלי, כן, יש את צ'ילואל שזומן, אין עוד מגן שמאלי.
והוא יפצע בדרך אגב.
ולוקשו פצוע, האופציה שבדרך כלל הוא משחק איתה זה טריפייר מצד שמאל, שהוא לא מגן שמאלי. יש לאנגליה יותר מדי. יותר מדי בעיות, כלומר, מה שטוב אצלה, הוא מעולה, הוא ברמה הכי גבוהה שיש, אבל מה שלא טוב, הוא לא טוב.
כן, וגם אמרנו הגנה, גם שוער, גם פיק פור ג'ונסטון, זה האופציות כרגע שפה פצוע. אם לא דיברנו על איש מגן טוב שלא יזומן בסגל, כי הוא לא רוסיות בסגל, שזה בן ווייט, וזה נושא לפעם אחרת. לפני זה, כי אנגליה, ברזיל, עם כל הכבוד, זה מעניין, ואנחנו נחכה עוד ליורו לראות מה קורה. ישראל, איסלנד, עד הפעם הבאה שאנחנו נפגש.
לא אכפת לי, אני רק לתת בראש לאנטישמים מתעללי הילדים האלה ולהתקדם לשלב הבא. נדבר על איסלנד.
ישראל איסלנד?
ממש 50-50 המשחק הזה. שתי נבחרות לא בסיאן. ישראל כאילו עם יתרון ביתיות, אבל היא לא בבית. אני חושב שזה באמת 50-50. אלא גמר שבו אתה מושג נגד אוקראינה, ואז זה כבר לא יהיה 50-50.
טוב, אז זה הפעם שבשירות פוד מלכותו, אנחנו מאחלים לכם חג פורים שמח, אנחנו נעדכן אתכם למה אסף התחפש, אולי נעלה אפילו תמונה, למה שרון התחפש גם כן, אנחנו
נרצה לדעת.
למה? לביל... מאחלים בהצלחה למחרת ישראל, גם למחרת אנגליה, אבל בעיקר למחרת ישראל, אנחנו יוצאים לפגרה קטנה, אנחנו נתראה, יש משחק עונה. יש סיטי ארסנל במחזור הבא. אנחנו ממש מתחילים לספור את הרגעים, ועוד מה זה קורה. מזל טוב למוטי איווניר שחגג גם יום הולדת, וכמובן, מוטי איווניר חגג יום הולדת, אבל כמובן, מזל טוב לדפני שחגג גם היא יום הולדת. ועכשיו כולם מוזמנים גם כן, ואני מצפה מכל אחד ואחד מהמאזינים, והצופים, וכל אמצעי אחר שיש לנו, לשלוח ברכות לדפני ליום הולדת.
מולדת עשר, זה יכול להיות עוד משהו.
זה חלק מההסכם שלכם כמאזינים. אתם בחרתם להאזין לנו 5 שנים, ועכשיו אתם צריכים להאזין לאחל מזל טוב, ואתה המון מזל טוב, ותודה רבה שהאזנתם, תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם פגרת נבחרות נהדרת, ופרמייר ליג, תחזרי קצת.
ביי.